הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. בהגשת יואל חשין.
שלום רב לכל המאזינים ולכל הצופים שלנו בעונה נוספת של כלכלה מבראשית. בפודקאסט הזה ובעונה הזאת מצטרפת אלינו שירי בומבום, וגם לאורח שלנו, אייל ליאני, יש את הכלבה מייפל. האורח שלנו, אייל ליאני, הוא איש רנסנס, איש אשכולות אמיתי. הוא כתב 10 ספרים עד היום, הוא סיים בהצטיינות לימודי משפטים בבר אילן, והוא קיבל 800 בפסיכומטרי. אייל, איך מקבלים 800 בפסיכומטרי?
אתה יודע, it takes one to know one.
אני לא קיבלתי 800.
לא, שואף ל-800.
כן, אתה יודע איך אומרים על טייס? איך אחרי 5 דקות של שיחה עם טייס יודעים שהוא טייס?
איך?
הוא אומר לך. איך אחרי שיחה של 5 דקות עם אייל ליאני, אתה יודע שהוא קיבל 800 בפסיכומטרי? אז אייל, אנחנו נמצאים פה בכלכלה מבראשית, אנחנו עושים ריסטארט לציונות, אנחנו רוצים לברר, להעמיק מה קורה עם המיזם הנפלא שלנו, ואתה גם אורח על התקן הזה. אבל בוא קצת תספר לנו על עצמך, על המשפחה הפריבילגית שגדלת בה, על האריסטוקרטיה, תספר לנו.
קודם כל, אני כמוך, אני בן 53, גדלתי באשדוד, בשכונה ב', זו הייתה שכונה מאוד מאוד צבעונית, ליד השוק. Mm-hmm. אני זוכר את אמא שלי פעם לקחה אותי למשחטה, וראיתי איך שוחטים תרנגולות. זה היה די דוחה, עם הריח. עד היום אני מריח את הריח.
של התרנגולות.
כן, השחוטות.
Mm-hmm. נהיית צמחוני מאז?
לא, הייתי, היה לי תקופה של טבעונות וצמחונות, אבל חזרתי. Mm-hmm. ההורים שלי עבדו מצאת החמה, צאת הנשמה. היו לי שני דודים שלא ידעו קרוא וכתוב, אבל היו מקסימים וחמים. והייתה ילדות כזאת על הים. אשדוד בשנות ה-70 וה-80 הייתה מאוד מאוד בסיסית כזאת, הכל היה בסיסי. קלטות של חיים משה, זוהר ארגוב, ככה גדלתי. והיו גם עבריינים, והיו חבורות רחוב, סכינים ועולרים, זה אני לא אשכח. חטפתי מכות גם, לא פעם ולא פעמיים.
אתה היית מאלה עם הסכינים או אלה שחטפת סכינים?
אני הייתי באמצע כזה, כי הייתי עורך דין, הייתי מגן על כולם. נגיד הייתי יושב ראש אגודת אגודת התלמידים, כל מיני כאלה דברים. והייתי נותן לכולם להתיק שיעורי בית. אז ככה אני שיחדתי אותם ונהייתי פופולרי.
היה לך גב.
היה לי גב, כן, השיעורי בית זה היה גב.
כן.
ואז היה, קראו לזה הג'ונגל. מכרו שם סמים, ולמעלה הייתה ספרייה על שם מאירוף ברוב הבית באשדוד. עכשיו, היא באמת הייתה למעלה כי היינו עולים קומה אחת, וזה בעצם עלינו למקום אחר, שתחשוב, למטה מוכרים סמים, דוקרים אנשים, חבורות רחוב, ארסים, כללות. למעלה אתה עולה, פתאום, 5 אשכנזיות ספרניות כאלה כמו של פעם, חמודות, שבאות לשרת אותך. יש להם גם ייעוד, הם באו לאשדוד, הם גם לא גרו באשדוד.
הם לא גרו באשדוד.
הם רצו, הם באו כתרומה לפריפריה. הם היו מדהימות.
איך בכל זאת ילד שהדודים שלו לא ידעו קרוא וכתוב, מגיע למצב שהאהבה הגדולה שלו זה ספרים?
בספרייה, הספריות היו כאלה חמודות, והם נתנו לנו לקרוא, והיו חוג דרמה וחוג קריאה, והיינו מחליפים כל יום, אני 2 ספרים ואח שלי 2 ספרים. אח שלי ליאור ליאני, הוא כותב את השבצי ההיגיון של מעריב וגלובס, אישיות מאוד רצינית.
מה הפר ביניכם?
3 חודשים.
למעלה, למטה?
הוא מתחתי.
כמה אחים?
3.
3
אני הבכור, אח שלי ועד אחותי. חגית, שיש לה עסק של חומר בניין, באשדוד, עד היום, ירשה את העסק של אבא שלי. וזהו, אני אומר לך, שם זה היה פשוט מקדש. נחשפתי שם בגיל 12 לקרל מרקס ואנגלס, המניפסט הקומוניסטי, קראתי אותו.
בגיל 12.
נשבע לך שקראתי אותו בגיל 12.
הבנת?
כן, הבנתי. זה היה משעמם, אבל הבנתי. מוצא המינים של דרווין.
אוקיי.
כאלה, אפילו מיינקאמפ של היטלר. קראתי אותו בגיל 13, אני חושב. הייתי מתגנב לספרייה של המבוגרים, והייתי קורא, אפשר לקרוא במקום, אי אפשר היה להשאיל את זה. כי זה היה רק למבוגרים, אבל הייתי קורא פשוט, יושב שם ושורא, צחי הבית ספר.
אמרת לי בשיחה שלנו אתמול, שלקחת את הצעתו של ברכט, שלח ידך אל הספרים.
נכון.
מה הכוונה? מה אתה אומר בזה?
אז אתה אמרת לי משהו שלא חשבתי עליו, שהוא אומר שלח ידך אל הספר, כי נשק הוא, זה בעצם פרפרזה על שלח ידך אל הנער.
או אל תשלח ידך אל הנער.
או כן. אל תשלח ידך אל הנער, במקום לשלוח אותו לנער, שלח אותו לספר, כי נשק הוא, הספר הוא כלי נשק. עכשיו מה זה כלי נשק? תחשוב ש...
לא, אבל גם חשוב להדגיש, בעצם הבחירה של אברהם הייתה, או לשחוט את יצחק, או להפוך להיות עם הספר. כלומר, אם... הועיל והוא לא שחט את יצחק, זו הייתה ההזדמנות שלנו להיות עם הספר שאתה אחד מהנציגים שלו. אתה רואה את עצמך כאיש ספר, אתה רואה את עצמך כאיש שמפבלש ספרים ובעצם מעביר רעיונות. אז בוא תספר על זה.
האמת שאתה חידשת לי, כי אתה אמרת שהברירת מחדל של אבא אז הייתה להקריב את הילד שלו. זה שהוא בחר לא להקריב, זה המיוחד היה, אבל זה לא חשבתי על זה.
כן.
זה הבחנה מעניינת. אז ברכט כתב את שלח ידך אל הספר כי נשק הוא, ואני שמתי את זה במעונות באוניברסיטת בר אילן, מעל הראש שלי, כל המעונות שגרתי שם. עכשיו, למה אני חושב שזה נשק? אתן לך דוגמה איך זה היה נשק. נשק במרכאות כמובן. למשל, יסורי ורטר הצעיר של גוטה. Das Leiden der Jungen Werther. אז הוא כתב, זה מילים, זה נמלים שחורות, מה זה? 22 אותיות בעברית, בגרמנית יש יותר. גיבוב של מילים, 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 מילים. 200 אנשים קראו את המילים השחורות, את הנמלים השחורות האלה, וקפצו למותם. דר שטורם ונדרג, אחריי מופיע שטורם, הרב שטורם. דר שטורם ונדרג, זה תקופת השר והפרץ בגרמניה. אנשים קראו ספר של גוטה, וקפצו למותם כי הם הזדהו עם יסוריו של ורטר ואהבתו לשרלוטה.
אוקיי, אז ספרים זה דווקא משהו מסוכן.
אז זה יכול להיות גם מסוכן, זה, נשק זה יכול להיות גם מסוכן, וזה יכול להיות גם לתת לך הרתעה, ולתת לך איזשהו כיוון.
היית שמח להוציא ספר מהסוג של יסורי ורטר הצעיר, שהוביל לתוצאות כאלה קשות?
לא. אני בתור אדם מאניה דפרסיבי ודיכאוני שהיה התאבדותי גם, אז לא. ממש לא מאבד, לא מעודד התאבדות.
אז לפני שנעבור באמת ונעמיק בספרים, אולי אתה רוצה באמת לספר כמה מילים על המאניה דפרסיה שלך, על איך אתה רואה את המאניה דפרסיה
כמנוע להתפתחות שלך. הסוף הוא שאני כבר 21 שנה הבעלים של הוצאת ביטן, זמורה ביטן לשעבר. זאת אומרת, ילד שגדל עם דודים שלא ידעו קורא וכתוב, יכול היום עם מוביליות חברתית מטורפת של מדינת ישראל, הציונית, ואני מאוד ציוני, הוא יכול לקנות הוצאת ספרים היסטורית. עכשיו, כל מה שאומר לך אריה דרי משעס, שדופקים את השקופים ואת השחורים, זה בולשיט של הבולשיט. זה אפשרי. זה אפשרי חשי. אתה גדלת במשפחה אריסטוקרטית. אבל גם עם הכישרון שלך, אני נשבע לך שהיית מגיע. היית, במדינת ישראל, היית מגיע גם בלי היחס שיש לך. למה? כי יש לך כישרון.
כן.
ואנחנו כי... מדינה שמעודדת כישרונות.
בוא רגע נשלים את התמונה, כן? כי היו לך דודים שלא ידעו קרוא וכתוב, אבל היו לך הורים to look up to. אמא שלך הגיעה ממרוקו בגיל 17 ונכנסה לו טכניון, גרתם בהתחלה בחיפה, והיא למדה בטכניון. לא פריירית.
כן, היא למדה בחיפה, אבל אני אגיד לך...
ואתה היית בנוער מרץ. באשדוד.
באשדוד, כי אילן גילון היה חבר כנסת שגידל אותי, היינו שכנים.
ועדיין לא חטפת מכות, למרות שהיית...
חטפתי פעמיים מכות.
אוקיי.
אבל מכות רצח. פעם אחת ממש מכות רצח שכמעט הרגו אותי. באמת, חטפתי, אבל יחסית, עוד איך שהוא היה לי איזושהי הגנה, כי הייתי משחד את כולם בשיעורי בית. הייתי מכין להם את השיעורי בית. בגיל 32, בעודי תובע בפרקליטות הצבאית, במילואים, אומן להיות שופט צבאי, שלחו אותי כבר לסורבון לעשות דוקטורט, פרופסור שלמה גיורא שוהם, שהייתי העוזר מחקר שלו.
שלמה גיורא שוהם, one of my best friends, מה שנקרא.
נתן לי 100 על המחקר שלי, אמר לי, אני חושב שלח אותי לסורבון. והייתי תובע בפרקליטות של המשטרה בתל אביב, תובע משטרתי. באמצע החיים חטפתי מאניה דפרסיה. התקף מאניה מטורף. כמובן, הבוס שלי מזלי, היום הוא שופט מחוזי, שמוליק מלמד בתל אביב, שהוא היה הבוס שלי, וגם הוא למד איתי משפטים, היינו בני זוג ללימודים. אמר, לי, אני עובר עליך משהו, אני מוציא אותך לחופשת מחלה. ואז הובחנתי.
מה זה אומר מאניה דפרסיבי?
זה אומר שאתה לא ישן בלילות ואתה מאוד מאוד אקטיב. הייתי מכין 1,000 כתבי אישום, שבדרך כלל הייתי מכין 100 נגיד, פי 10 בקצב. דיבור מאוד מהיר. אתה לא איתנו לגמרי.
זה החלק של המניה.
זה החלק של המניה, אחרי זה מגיע הדיכאון, הדיכאון זה אתה לא יוצא מהמיטה, פשוט גר במיטה. הילד בן 30, יש לו חום גבוה. כשאתה הזכרת לי את השיר הזה, אני כבר שכחתי ממנו. זה מה שהיה לי. בגיל 31, שכבתי במרתף של אמא שלי באשדוד, חזרתי. היחידי שהיה מתקשר אליי זה אלעזר שטורם, ידידנו המשותף, שהוא נשיא ההוצאה היום, וזהו. זהו, והחיים שלך נגמרו. אתה לא תהיה שופט, אתה לא תהיה בסורבון, כל ההשקעה שלך, תואר ראשון, תואר שני, פסיכומטרי, זה לא מעניין, אתה כרגע שוכב במיטה באשדוד, חזרת, זהו, חזרת בעצם להיות נער.
כלומר, בעצם בזכות המאניה דפרסיה שלך, אתה לא עורך דין היום, שאני חושב שזה די משובח, לא?
אני עורך דין בפועל, אני
גם אני עורך דין בפועל,
נכון, אנחנו לא עוסקים במקצוע.
אנחנו מז'אנר כזה, עורך דין בפועל שלא עוסקים בו.
נכון, נכון.
אני דרך אגב מאוד שמח שלמדתי משפטים.
נכון, גם אני.
לא, אבל אני מסיבות אחרות משלך, אני כל יום קם בבוקר, נזכר שלמדתי משפטים ובחרתי לא לעסוק במקצוע, מעלה חיוך על פניי ומתחיל את היום.
יפה.
כן.
אז הילד בן 30 יש לו חום גבוה, ואז לאט לאט, קודם כל נתנו לי ליטיום, הגעתי למשקל של 135 קילו, כתבתי על זה ספר שעומד לצאת ממש בימים אלו, ביחד עם נאווה ארד שהיא טייסת ומהנדסת מהטכניון, על התמודדות עם האנדיפרסיה. צריכתי איכשהו לשקם אותי עצמי בכוחות על עם, 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 עם הבריכה, ודיברנו על זה, יש לך רווחה ו...
מאמבטת קרח ואתה קרח, מהשחייה.
ואני אתם... מהשחייה. Mm-hmm. מים, מים זה יסוד מרפא אמיתי.
אין ספק.
וספרים, גם קריאה, הקריאה גם עזרה לי מאוד. קראתי mm-hmm. ספרים, על, קראתי את הביוגרפיה של מהטמה גנדי, mm-hmm. ביוגרפיה של ברק אובמה בזמנו, כאילו, אז האנשים הגדולים האלה, אתה מבין איך אתה מגיע לגרייטנס, mm-hmm. או צ'רצ'יל, שהיה לו מעל דיפרסיה.
כן, אז אולי...
מהבלק דוג.
אז אולי באמת בהקשר של מהטמה גנדי, אתה יכול לספר במה הושפעת ממנו, וסיפרת לי, כן.
דרך אגב אני קצת דומה לו אפילו, אם תשים, לא באמת, עם המשקפיים, עם הכל, אני קצת, בקרחת. ואני מאוד רזה גם.
סיפרת לי, שפטי, כן?
בהמון דברים, לא. בהמון דברים. תן לך דוגמה. הוא, היו מאומות דמים בהודו, הינדים ומוסלמים רצחו אחד את השני ברחובות ניו דלי. הוא אמר ככה, תקשיבו, והוא היה בפו, הוא היה מהטמה גנדי. ובסוף ימיו ובערוב ימיו, הוא אמר, אני לא אוכל ולא שותה מים עד שיפסיקו המאומות. יום ראשון עובר, הוא נחלש, יום שני, שלישי, רביעי, ויש לחץ. תפסיקו את המאומות, כי הוא הולך למות לנו, הבפו, הגורו הגדול שלנו. אחרי 5.5 ימים, הם הפסיקו. כי הם ראו שהוא הולך למות כל רגע, והוא לא היה מוכן לקחת שום דבר. אחרי 5.5 ימים, הוא שתה איזה מילימטר מים, ויצא לקהל, ובירך אותם, ואמר להם יופי, אז עכשיו אין מאומות. ומה שאני עשיתי, כשהיה 555 יום, לחטופים, בערך לפני שנה בערך, החלטתי שאני עושה צום דומה, אני לא מהטמה גנדי, אני לא מתיימר להיות, אבל לקחתי ממנו השראה, אמרתי, אני 5.5 ימים צם, לגמרי צם, לא אוכל ולא שותה, כדי לעורר מודעות, ובאמת 100,000 אוהדים באו אחריי, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, שכל אחד מהם לקח על עצמו איזשהו לשנות, נגיד שעתיים לפני השנה לא לאכול, או לעשות איזה צום לסירוגין, כלשהו, והגעתי לערוץ 12, ערוץ 13, זה לא עזר, אבל זה עשה קצת מודעות.
חזרה למניה הדפרסיביה שלך, אתה בעצם רואה בזה סוג של יתרון. אתה מזכיר את צ'רצ'יל, אפשר גם להזכיר את שאול המלך, אפשר להזכיר את הורדוס, אפשר להזכיר את שבתאי צבי.
שבתאי צבי, בגין, מנחם בגין.
בגין.
תראה, חלילה, הספר נקרא ברכת המניה דפרסיה וקללתה, אז יש פה ברכה, אבל יש גם המון קללה. זאת אומרת, אם הייתי יכול לבחור, הייתי בוחר שלא להיוולד עם זה, או לא לחלות בזה. אבל אם כבר קיבלת את הלימון הזה, תעשה ממנו לימונדה.
איך עושים מהלימון הזה לימונדה?
אז כשאתה במניה, אתה יצירתי ביותר. נגיד את הספר שלי לרשימת השמעה, שזה סוקר 150 פזמונים, מבחינה טקסטואלית ומוזיקולוגית, כתבתי בהתקף מניה באיזה חודש. וזה ספר כזה עבה עם ניתוע, זה חודש, פשוט לא הפסקתי, 16 שעות ביום, הייתי בתקתק, באמו כזה. ואם לא הייתי במניה, לא הייתי, היה לוקח לי שנים לכתוב אותו. גם זה שאתה עושה את זה באלם אחד, אז אתה גם, הכל כבר בראש, וגם החיוותים במוח, הסרטונין, הדופמין, והאדרנלין, והנוירואדרנלין, פועמים לך. עכשיו, מה זה אומר? איך נראית מניה? נגיד שאלה תאי הצו של המוח. זה תא הצו אחד וזה תא הצו. פה באמצע מה יש?
מרחב סינפסה.
יפה, סינפסה. סינפסה זה המרחב הזה בין שני תאי הצו. וכאן... יש נוירוטרנסמיטורים, מוליכים עצביים, שמעבירים את החשמל בין תאי הצו אחד לשני, פה. אז פה יושבים הסרטונין, שהוא מאוד חשוב, אדרנלין וכו'. במניה הם בטירוף, נכנסים ויוצאים ועושים את הכל, ומעבירים לך את החיוותים. בדיכאון הם עייפים לגמרי, והם בקושי חוזרים. החזרה הזאת, ה-SSRI, זה החזרה. מהמרחב הסינפטי, לתא. ואז תחשוב, זה לא רק תא אחד, זה מיליוני תאים כאלה, אז כל החיוות שלך הוא הרבה הרבה יותר איטי, והוא כמעט לא קיים.
כן.
זה מה שנגיד שעושים, אנשים עושים MD ולא CT, אז זה מה שהם חווים. ב-MD את הסרטונין שלך מוצף.
לא עשית MD.
לא, לא
עשיתי חצה מקשים. מצד שאני כתבת ספר על סמים.
נכון. כתבתי את ספר הסמים הגדול, עשיתי רק גרס בחיים שלי, יותר מזה לא עשיתי שום דבר.
אוקיי.
כי הייתי עוכדים בפרקליטות, לא יודע, אני לא מאמין בזה בסמים. אבל אם אתה עושה MD, אז זה בעצם מדמה מניה. וגם אחרי זה יש הרבה פעמים דיכאון. אחרי זה אנשים גמורים, שחוטים, לא יכולים לעשות שום דבר.
אתה היית, חיית על MD באופן
טבעי. חייתי על MD בצורה טבעית, ותחשוב, תקופה. פעם אחת עשיתי מרתון, רצתי 40 קילומטר בלי שום הכנה יחף על החוף באשדוד. עשיתי מאשדוד לאשקלון ומאשקלון לאשדוד בחזרה. יחף, על הים עם ביקיני, ככה.
מדהים.
או עשיתי מסע אופניים, רוכב האופניים ספרי הראשון, מבוסס על מסע אופניים שעשיתי במניה.
כן.
בכל הארץ לקחתי את האופניים ורחבתי בלי הכנה מוקדמת, בלי שום תכנון. הגעתי לפסטיבל אקו, הגעתי לזיכרון, חזרתי דרך טבריה.
מדהים. אתה כבר בעלים של הוצאת ביטן, זה מספר רב של שנים. אמרת לי שלפני כמה שנים העברת הילוך, הצלחת והחלטת שאתה רוצה לקחת את ביטן, להניע אותה קדימה ככל הניתן. אנחנו נפגשנו על הבסיס הזה, נכון. אולי נשתף פעולה.
גם גילוי נאות, כן. ספריך... הבלדה על שני אור, עומד לצאת בהוצאת ביטן, זמורה ביטן לשעבר. תחשוב, ביטן זה הוצאה היסטורית, כי זמורה ביטן מודן הייתה הוצאה גדולה בישראל בשנות ה-70 וה-80, כיום כנרת זמורה היא הוצאה גדולה בישראל גם כן, ומודן קנו את קטר, אני קניתי את ביטן, אני הוצאת בוטיק, בגונית,
כן.
הם הוצאות ענקיות, שהם גם בעלים של צומת ספרים.
אוקיי, אז אם יש לך הוצאות ענקיות שיודעות לעשות את העבודה בצורה הרבה יותר טובה, מפעלים רציניים שיודעים גם לקדם את הספרים, למה ביטן?
יפה, כי אתה היית בכנרת, את בראשית הוצאת בכנרת, את היזמות על בראשית.
כן.
כנרת זה בעצם כנרת זמורה, דביר. זה הוצאה ענקית, אבל אני מוציא 50 ספרים בשנה. זאת אומרת, בערך ספר בשבוע. אוקיי. זאת אומרת, אני יכול להכיר כל סופר ולהכיר כל ספר, ולקרוא אותו גם.
כן.
והם מוציאים 1,000 ספרים בשנה, אין להם סוגלות בכלל להכיר את כל הסופרים וללוות אותם. ואני חושב שמול זה תפקיד מאוד מאוד אחראי. אני לוקח אותו בהמון המון אחריות.
כן.
בעיניים ישב וכתב מאדם שלו. אתה לא יכול להתייחס לזה בצורה זלזלנית, או להוציא את זה בצורה סיטונאית.
כן, אז אתה יכול לשמש כנני שלו, כפסיכולוג שלו, נכון. לעת מצוא, אבל הוא בסופו של דבר רוצה למכור את הספר, והשאלה אם ספרים של הוצאת ביטן ידעו למכור כמו ספרים של הוצאות
לא,
אחרות.
לא, אנחנו מוכרים פחות טוב.
מוכרים פחות טוב?
כן.
אוקיי. אז למה ביטן בכל זאת?
אנחנו מוכרים פחות טוב, ואנחנו יותר איכותיים. זאת אומרת, אנחנו נלווה אותו, נעשה לו השקה כמו שצריך. אם הוא ירצה לשלם יותר, אז גם נפיץ אותו ספר. זאת אומרת, כדי להגיע היום לקופות, להיות על הקופה בסטימצקי, כמו אלי שרבי, אתה צריך לשלם לסטימצקי.
כן.
שאם לא יודעים את זה בבית.
אוקיי.
אחרת אתה נמצא במדף המוות, למטה.
כן. מדף המוות לא קונים,
אף אחד לא מתכופף, זה כמו בסופר, ברמי לוי אף אחד לא מתכופף למטה, הפסטה היא בגובה העיניים, אותה קונים, את הפסטה שלמטה אף אחד לא קונה.
כן, אני רוצה אבל להתייחס לעוד נקודה מאוד מעניינת.
ודרך אגב, יש לי פגישה עם בעלי סטימצקי עוד יומיים, בדיוק בנושא הזה של בולטות ספרים, ביניהם כל הספרים שנמצאים פה שיוצאים בהוצאת ביטן לאחרונה, כולל הבלדה על שני אור. רק אני אפתח בסוגריים, הבלדה על שני אור ספר שמגולל את משפחתך, אני, כן, אין אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל אני אגיד, שמתייחסת למשפחת חשין, למשפחת סלומון, ולבעל התניה, לובביצ'ר.
מדהים.
ולשני אור אחיך, זכרונו לברכה.
אייל, בוא רגע נחזור לנושא הזה של הוצאת ספרים. אני חושב שאתה זה שפתחת לי את הראש והבאת אותי להבין שבסופו של דבר ספר זה פלטפורמה להעברת רעיונות, להעברת תכנים. לפני 2,000 שנה, לפני 1,000 שנה, לפני 700 שנה, הדרך היחידה שתוכן יכול היה לעבור במרחבים היסטוריים וגיאוגרפיים היה באמצעות... כתיבה של ספר.
אתה מדבר על כתיבה של ספר, אוקיי? עד 1492, נכון.
כן, היום יש הרבה מאוד דרכים נוספות, ואתה העלית את הרעיון שאתה רוצה להיות פלטפורמה להפצת רעיונות של אנשים. אתה רוצה אולי לדבר על זה קצת יותר.
בוודאי, כל ספר שלנו היום, אנחנו עושים אותו גם כספר אודיו, שמה, וגם מצלמים אותו ומעלים את זה גם ליוטיוב, מעלים את זה גם לטיק טוק, כאילו חותכים את זה לסרטונים קצרים. למשל, אנחנו עכשיו במסע ומתן עם ראש ממשלה לשעבר, אני לא אגיד מי, שאנחנו אומרנו, תקשיב, את הזמן שלך הוא יקר, אנחנו עושים עליך ביוגרפיה, אבל בזמן הזה, כמו שעכשיו מצלמים אותנו, אותו דבר, המראיין, הם מצטלם, ואז אנחנו עושים איזה סרט דוקו. ודיברתי כבר עם סלוצקי, הבעלים של הוט, לשים את זה בעוד 8.
אוקיי, כלומר אתה בעצם לוקח את הרעיון של ספר, הולך צעד, ריברס אנג'ינירים אומר, יש פה עניין של תוכן. ומה שחשוב זה להעביר את התוכן, ולא בהכרח באמצעות ספר.
אני בעצמי קורא בפחות ספרים, אני נגיד את הבלדה על שניאור, לא קראתי עד הסוף, קראתי רק את הכתבה שהייתה בעיתון. כי אין לי זמן לקרוא את הכל, אין לי.
אין לך זמן לקרוא את הכל. אוקיי, מה החזון שלך לגבי הוצאת הספרים שלך? מה אתה רוצה שההוצאה הזאת, תסתכל עוד 10-20 שנה קדימה, תוכל להגיד לעצמך, עשיתי את זה. מה אתה רוצה שיקרה?
אני רוצה לגלות את יונה וולך הבאה, את דוד אבידן הבא, ואת שי עגנון הבא. זה החלום שלי. תראה, עמוס, זאת אומרת, שוקן, גרשום שוקן, הוא לקח את עגנון, האמין בו, תרגם את ספריו לשוודית, נסע לשוודיה, לכל אחד מחברי ועדת פרס נובל לספרות, ושכנע אותו, עכשיו תחשוב כמה זה עגנון, שזה גמרה לחלוטין, לתרגם אותו לשוודית. ומה השוודים מבינים בזה בכלל? הלך חבר, ושכנע אותו, שהוא ראוי לפרס נובל לספרות, ואכן הוא קיבל פרס נובל לספרות. אני אספר לך על זה, אנקדוטה מצחיקה.
אוקיי.
יום אחד פגשתי את נכדתו, דוקטור תמר עגנון, אמרתי לה, תקשיבי, באיזה השקה של ספר, אמרתי, תקשיבי, יש לי פה בכיס חתיכת נייר, עליה מצויר סבא שלך, עם חלק מהנאום שלו בשטוקהולם, בפרס נובל לספרות, עם איזה תמונה של הספרייה שלו שנשרפה פעמיים בישראל ובגרמניה. עכשיו, חלק מהזמן אני נותן את חתיכת נייר לעוד הרבה אנשים יש אותה, הם מעבירים את זה הלאה, וזהו. במקרה זה נמצא פה עליה היום. היא אומרת לי, אם זה נכון, אני אתן לך עכשיו נשיקה צרפתית פה ליד כולה, והיא לא הכירה, והיא בחורה יפהפייה. אני פותח את הארנק, ואני מוציא שטר של 50 שקלים. השטר של 50 שקלים, יש איור של סבא, יש את הציטוט שלו מפרס נובל וכולי, ואז ניתנה לי נשיקה, ואז אנחנו יצאנו.
מה הציטוט?
מימי נבוכדנצר, אשר היה בירושלים, גליתי אני, ופה אני נמצא עכשיו בשטוקהולם, כאילו מין נאום כזה היסטורי. הישראלי היחידי שזכה אי פעם בפרס נובל לספרות. עמוס עוז, באמת, הוא לא היה לו סיכוי לדעתי בגלל פוליטיקה, והיום אחרי 7 באוקטובר בכלל אין סיכוי. חברי רוני סומק הוא מועמד לפרס נובל לספרות, אבל הסיכוי שלו הוא לא גבוה, כי בגלל שהוא ישראלי.
פוליטי.
פוליטי לחלוטין.
על ספריך האחרון, תחת השם מערבולת, אני רוצה לציין שהוא גם מזכיר את הציורים שלך, והייתי שמח שתגיד בשתי מילים מה עומד בבסיס הספר, מה הרעיון שעומד מאחוריו.
אנחנו בעידן המערבולת. מה זה אומר? נגמר עידן הפוסט-מודרניזם. אני טוען, ופרופסור שוואבה, זה שהקים את המכון הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, הוא כתב ספר במקביל אליי, בלי שידענו אחד על השני, והגענו לאותה מסקנה, שאיך שהתחילה קורונה ב-2020, בעצם נגמר הפוסט-מודרניזם, עידן החושך, העידן שבו אין ערכים ואין אמת, ומתחיל עידן חדש. הוא קורא לו מהפכה התעשייתית הרביעית 4.0, אני קורא לזה עידן מערבולת, כי אנחנו בתוך מערבולת.
זה גם 4.0, זה גם בהייטק.
נכון.
דיפ-טק והשקעות מהסוג הזה.
בקיצור, אנחנו בתוך מערבולת, וכמובן שהשיא שלה היה 7 באוקטובר, אנחנו בתוך עין הסערה, כמו שאמרתי, כי מציון תצא תורה, אנחנו רואים שבכל העולם, הרי מה קרה פה בחמש שנים האחרונות? תחשוב, עידן טראמפ, הוא אמר, grab them by the pussy, והוא נבחר, היה לנו 5 מערכות בחירות בשנתיים בישראל, המהפכה אצלנו, המהפכה של יריב לוין, ליל גלנט, יצאו מיליון אנשים החוצה בצורה ספונטנית, כל זה קרה בחמש שנים האחרונות, קורונה.
מה כל זה מלמד אותנו?
שאנחנו בתוך מערבולת, אנחנו לא שמים לב, אנחנו בתוך מערבולת, מישהו חשב פעם שאיראן תפציץ אותנו, את תל אביב?
מה המשמעות של המערבולת, מה יקרה אחרי המערבולת, יפה. ומה התפקיד שלנו לדעתך במדינת ישראל,
אוקיי. בקונטקסט של המערבולת. אחרי המערבולת ייגמר עידן הפוסט-מודרניזם, בעצם עידן המערבולת זה עידן מעבר. אנחנו נהיה בעידן פוסט-מודרניסטי, לדעתי אנחנו נחזור בעצם למודרנה, נחזור לערכים. עכשיו, פוסט-מודרניסט, אתה שואל אותו האם עכשיו שמש, או חושך, הוא יגיד לך, ביפן עכשיו לילה, אבל לא. המודרניסט יגיד לך, לא, עכשיו צהריים. זאת אומרת, יש ערכים, יש אמת, על הנייר, על הצלחת פטרי הזאת של פוסט-מודרניזם, גדל הפוסט-אמת, והווק, וכל מיני דברים נוראים שגדלו, וטראמפ.
וזה יחזור. כלומר, הבחנה בין טוב לרע יחזור, אתה אומר.
תחזור לגמרי.
במתכונת שזה היה פעם?
כן, של המודרנה.
כן, אוקיי, אני חולק עליך. אוקיי. ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, אני גם חושב שזה יחזור, אבל בצורה אחרת.
זהו, הצורה אחרת אני לא יודע בדיוק איך. אבל זה קשור גם לציונות, כי שים לב, זה התחיל פה. שים לב מה קרה פה, 7 באוקטובר, המהפכה, כאילו, הדברים הכי מטורפים, חרבות ברזל. כל זה קורה פה, כי אנחנו תמיד בארץ ישראל התחילו כל המהפכות.
לא התחילו כל המהפכות, לא כל המהפכות, אבל
זה מה, אפילו, נו, המהפכה הקומוניסטית.
לא, המהפכה הקומוניסטית לא התחילה פה.
היא לא התחילה, חלילה, אבל היו יהודים, היו יהודים שהיו המהפכנים הראשונים שם.
כן. אני חושב שמה שמעניין...
לאו דווקא פיזית, אבל יהודים התחילו את כל המהפכות, כמעט את כל המהפכות.
מה אתה חושב על ההסבר הבא? אני חושב שמדינת ישראל היא מקום שבו מצד אחד הקונפליקטים הם לפחות כמו במקומות, במוקדים אחרים בעולם, כן? יש מתח מאוד גדול. מצד שני, ההצדקה שלנו להישאר כאן, לחיות כאן ולגור כאן היא כזו, שאנחנו בסופו של דבר נצטרך להתעלות מעל הקונפליקטים בהשוואה למקומות אחרים. מה אתה חושב על זה?
לגמרי. קודם כל, כי אנחנו עם בדד דשכון, ויש לנו בעיה, שאנחנו מוקפים על 25 מדינות ערב, ויש לנו סכנה קיומית אמיתית. אמיתית לגמרי, כאילו, זה לא הקונפליקט. תחשוב שרצחו 1,800 אנשים ב-8 שעות ב-7 באוקטובר. זה 150 אנשים בשעה. זה קיבוץ קטן, טק, עוד קיבוץ קטן, כל שעה. כל שעה הורידו קיבוץ.
הייתה לנו מלחמה קשה, שיכולה להוביל אותנו לכל מיני מקומות. האם אנחנו נמצאים בראשית או באחרית של הפרויקט הציוני?
אנחנו באמצע.
באמצע. ואיך אתה רואה את העתיד? איך אתה מזהה את העתיד?
אתה יודע מה? אני אגיד לך את זה מספר שיצא אצלנו, של אמנון לורד. זרוק אותו לוודי. אמנון לורד, ידידי, שהיה עורך מקור ראשון, גדל בקיבוץ של השומר הצעיר, והתפכח. הוא היום איש ימין, הוא אפילו היה חבר של ביבי, היום הוא פחות ביביסט, אבל הוא איש ימין.
הוא רואה את עצמו כמי שהתפכח, כן?
הוא רואה את עצמו, כן. הוא רואה את עצמו כמי שהתפכח. חלילה, זה מאוד סובייקטיבי. בעיניו הוא התפכח. הוא היה תינוק שנשבע.
בעיניך?
בעיניי הוא התפכח. מבחינתו. מבחינתו הוא התפכח. מבחינתו הוא התפכח, כן. כמובן, זה נורא סובייקטיבי. אז המפעל הציוני הוא לא רק קיבוץ של השומר הצעיר, הוא גם התנחלות, והוא גם אפילו שבבניקים של נוער הגבעות, והוא גם שמאלנים שלא מוכנים להתגייס למילואים. כל אלה הם בתוך המפעל הציוני, כולם, ללא יוצא מן הכלל.
כן.
והחרדים גם שלא מתגייסים.
מה תכליתו של המפעל הציוני?
התכלית הייתה כמובן אחרי השואה, בית יהודי כמו הצהרת בלפור וכו'. היום אני חושב שפשוט השפה העברית והתרבות העברית זה המקום היחידי בעולם שמקדם אותו. וזה מפעל מדהים. העברית והתרבות העברית והשפה והמוזיקה והספרות העברית זה בעצם מפעל מדהים. אז זה לא משנה האבנים של ירושלים, וגם אם אנשים רוצים לפתוח בפורטוגל את ישראל החדשה.
לשם מה, יאל? לשם מה?
היית רוצה, תחשוב יידיש, היא הולכת, שפה והולכת ומתה. היית רוצה שהעברית, המפעל העברי, עזוב את הציונות. עזוב את האבנים של ירושלים. היית רוצה שזה יושמד?
זה לא משנה.
לך זה לא מפריע?
תרבות לא נשמרת רק כי רוצים לשמר תרבות. השפה היידית, כמה שהיא נחמדה וכמה שהכללות בהן פנטסטיות, לא תשמר אם לא תהיה צדקה שקשורה לפרקטיקה היומיומית. למה הציונות?
אז זה כמו אספרנטו, נכון? כמו שאספרנטו לא נשמר.
היה למה הציונות? למה אנחנו צריכים את הפרויקט הציונות?
קודם כל, אני אגיד לך את האמת. הרצל ובן גוריון טעו. הם טעו. שהם הביאו אותנו לפה. הם לא יכולו לדעת, זה איש חוכמה שבדיעבד. אני הייתי אומר, תחשוב שהברון הירש, הוא קנה קרקעות בארגנטינה, ביערות שם. קנה מאות דונמים, לא אלפי דונמים. והתחילו כבר, הקימו שם איזשהו מחוז יהודי. תחשוב שהייתה קמה שם מדינה יהודית. היינו אוכלים אלפה חורס, מדברים ספרדית, גם עברית. אף אחד לא היה הורג אותנו. אולי היה קצת אנטישמיות, אבל לא היו הורגים אותנו כמו ב-7 באוקטובר. לא היו טובחים בנו כמו במלחמת יום הכיפורים.
אוקיי, זו סיבה מספיק טובה לא לחיות פה עם ככה.
נכון, לא. אוקיי. אז כן, הרעיון הציוני הוא לא חייב להיות בארץ ישראל.
לא חייב להיות בארץ
לדעתי
ישראל.
לדעתי לא. אוקיי. לא, לא. האבנים של ירושלים, שילמנו עליהם מחירים, אדם שנזל פה הוא מטורף. זה לא שווה את זה.
לא שווה את
לא
זה.
לא שווה את הנדלן הזה.
אז יאללה,
הזה.
בוא נחזור לארגנטינה. בוא נעבור אבל, לארגנטינה.
בבקשה. הלוואי, אם יקימו שם מושבה יהודית כזאת עם ריבונות, אני עובר.
אז איך אתה תופס את החלוקה של רב סולובייצ'יק, ברית גורל, ברית יהוד? אם אנחנו פה, קודם כל, בשביל ברית גורל להגן על עצמנו, האם יש גם יהוד לעם היהודי? אולי אומה יהודית, אולי ישראליות.
אז דיברתי איתך על זה, כי מציון תצא תורה, אני כן חושב שהעם היהודי הוא נתן לה, ברמה התרבותית, ואני נבחרתי לאיש השנה בתרבות של ידיעות אחרונות, אז מה שמעניין אותי זה תרבות. לא, באמת, אני רואה את הכל בראי התרבות, אני אומר לך את האמת, פחות מעניין אותי המדיני, מעניין אותי התרבות. היה לי ויכוח עם אלעזר שטורם, הרבי, על המונותאיזם, מי המציא את המונותאיזם? אז הוא אמר לי שהיה עוד מונותאיזם, היה מונותאיזם בתקופה של משה רבנו, של עם אחר, אבל מה שאנחנו הבאנו לעולם זה גם מונותאיזם וגם אמונה באל ארטילאי. זה המצאה שלנו, של היהדות, של העברים.
אוקיי, אוקיי? ומה אתה רוצה להגיד בזה?
מה שאני רוצה להגיד בזה, שהעם הזה שהביא את המונותאיזם לעולם, שהביא את פרויד, שהביא את איינשטיין, שני הגדולים במאה ה-20 ששינו, אחד בקוונטים ובתורת היחסות, ואחד עם תורת הפסיכולוגיה והפסיכואנליזה, הם שינו את העולם לגמרי. תחשוב שאנשים האלה במקרה היו נספים בשואה. מה היה קורה?
אתה יודע, יכול להיות שהרבה מאוד נספו שלא הצליחו.
יש מלא איינשטיינים ופרוידים שמתו באושוויץ, אני בטוח.
כן, לא, זה כמו ראיתי קטע עם רובין וויליאמס, שהם שאלו אותו בטלוויזיה גרמנית, איך זה שאין כל כך הרבה הומור גרמני, הוא אומר, אולי רצחתם את כולם. כן.
בקיצור, אז זה הייעוד שלנו, לשמר את התרבות היהודית.
כן.
והעברית, בעיקר העברית, המפעל הזה של החיית השפה העברית, זה מפעל ענק.
למה?
כי זה נמלים שחורות מדהימות, שפת התנך.
או, רגע, נמלים שחורות מדהימות ושפת התנך זה שני טיעונים שונים. מה אתה יכול להגיד על זה, מה אתה יכול להגיד על זה? על הנמלים שחורות דיברת, על שפת
איך
התנך.
איך אפשר לאבד, תחשוב שאם לא היית המפעל הציוני, היינו מאבדים את העברית, היא הייתה מתה, הייתה מתה יותר מהיידיש. היידיש עוד יותר מחזיקה יותר ממנה.
ולכן מה?
זה הנורא.
למה?
כי רק החרדים היו לומדים קצת גמרא בעברית, וזה היה שפת קודש, היא לא הייתה שפה חיה. ברגע שהיא שפה חיה, תראה איזה יופי. איזה... נגיד סתם, תופעה כמו להקות שנות ה-90, איפה הילד, אביב גפן וטאו,
מעבר לרמה התרבותית, מעבר לרמה התרבותית, האם אתה רואה פה תכלית?
שימור, מסורת, של עם שתרם המון לתרבות העולמית.
ומה יש לו לתרום בעתיד?
להמשיך לתרום.
במה?
עוד עגנון, עוד יונה וולך, עוד דוד אבידן, כן, כאלה, כאלה. זה תרומה ענקית, okay. עוד אפילו יובל נוח הררי.
אוקיי.
Okay. שעשה איזה משהו בעולם.
ידך בכל ויד כל בך. אתה כתבת 10 ספרים, אתה מצייר המון, אתה הופעת כאיש התרבות...
בתרבות של ידיעות אחרונות.
בתרבות של ידיעות אחרונות. יש לך רעיונות מפה ודודה החדשה, מה לעשות ואיך לעשות ומתי לעשות. איזה חלל זה מכסה לך? איזה חסך זה מכסה לך?
קודם כל תחשוב שאני... כמה שנים מחיי ביליתי במיטה, בדיכאון, קליני, תקופות מסוימות, ששנה ועוד פעם שנה ועוד. תחשוב איזה בור זה. כמה הנאות אני רוצה שמנעתי מעצמי, לא חייכתי, עזוב, ורציתי להתאבד, הייתי חושב איך אני לוקח אוטובוס מאשדוד, עולה לעזריאלי וקופץ. כל יום חשבתי את זה, רק לא היה לי את הכוח לעשות את זה מרוב שהייתי בדיכאון. אז אני, יש לי המון המון על מה לפצות את עצמי. עשיתי כסף כדי לא לסבול יותר, הגעתי להישגים תרבותיים, כדי האגו הזה, שנפגע מאוד מאוד קשה, זה פגיעה מאוד מאוד קשה באגו.
במה נפגעת?
תחשוב, הייתי אמור להיות בסורבון ולא הייתי, נכון? אני היום לא דוקטור, אני דוקטורנט, אני לא דוקטור. לא, הייעוד שלי היה להיות איש אקדמיה, לא הגשמתי את זה. כי המניה והדיפרסיה קטעו לי את הקריירה האקדמית. אז אני רוצה לפצות על זה.
אם ביום שתגיע לסוף ימיך, תסתכל אחורה, תגיד היה מוצלח, כי מה?
כי הצלחתי להתגבר, להתמודד, להבין שזאת המציאות, ותעשה איתה מהלימון הזה לימונדה. זה הסיפור. אוקיי, אתה לא דוקטור, אתה לא שופט, ואין לך קריירה משפטית.
אוקיי.
תתחיל הכל מההתחלה, מאפס, מסקרץ', ותגיע יותר גבוה אפילו.
זה ברמה של גבוה ונמוך, ומה ברמה התוכנית המהותית? מה תהיה התרומה שלך? אולי אני אצל,
אם נגיד
80,
אני אסתכל אחורה, ונגיד, אני גיליתי איזה משוררת חשובה. אולי היא לא יונה וולך, אבל היא משוררת חשובה, היא עשתה איזה משהו במדינה. היא לא יודע מה, היא דיברה על הפרעות אכילה, והיא עשתה איזה שינוי אצל איזה ילדה בשדרות שישבה והבינה אותה והיא הצילה אותה. בלי לדעת בכלל שהיא הצילה.
כלומר, אתה רואה את עצמך כאחד הממשיכים של אליעזר בן יהודה.
לא, אני רואה את עצמי ממשיך של הזמורה ביטן מודן, מפעל ענק שהתחיל בשנת 1954, ושאני, היה לי את המזל שאחד ממייסדי זמורה ביטן מודן נתן לי את השרביט, אמר, תקשיב, אתה... דן בן אמוץ הבא, אתה מבחינתי אמוץ צריך להחליף אותי, הוא לא נתן את זה לילדיו, נתן לי את זה, מכר לי את זה, כמה ספרים בכל זאת שיצאו בהוצאה, ספר שירה מקראי, פרופסור חננאל מקס. אנחנו הולכים לעשות תערוכה עם רוני סומק בפיקוק. המוח המהיר, ספר עיון למדריך לשדרוג המוח, דרך קריאה מהירה של שולמית אסיף, מאוד מאוד מומלץ. הנוכל האמריקאי של עינת פרידמן, ספר רומן טיסה מדהים, אם אתם תשים עכשיו, קחו אותו. והצל שבלב גם כן רומן טיסה, של סיירת עולם בשם אריאל הקדר.
מדוע שאדם יפנה להוצאת ביטן ולא להוצאה אחרת? בוא תגיד פעם אחרונה
לסיום. כי הוא יקבל מול בוטיק שמלווה אותו, הוא יקבל יחס אישי ויחס אינטלקטואלי. זאת אומרת, לתכנים שלו בכלל, וגם יקבל מעטפת אורקולית של ספר אודיו, ספר וידאו, ספר שמע, וטיק טוק. טיק טוק, אנחנו בטיק טוק. תראה לי עוד הוצאה שהיא בטיק טוק.
אייל, רעיון מרתק, התפזרנו לכל הכיוונים, ובכל זאת אני מאחל ומקווה שתצליח להגשים את כל משאלותיך, הצלחתך, הצלחתנו, הצלחתו של המפעל העברי והפרויקט הציוני.
או, זה לא מילה גסה הציונות.
לא, אני גם מסכים. תודה רבה.
כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. הפודקאסטים של 103 FM.